אני משאר לעצמי שלא רבים מודעים שבשבת האחרונה כשרובנו קראנו פרשת חוקת, יש רבים מבני תימן שקראו חוקת ובלק ביחד. שם חלוקת מנהגים. והקריאה של חוקת ובלק ביחד מהווה מבחינתי עילה מספקת לדיון בהפטרת פרשת חוקת, עילה מספקת לפתיחה. בהמשך הדברים אני ארצה להיכנס קצת יותר לאיך באמת הדמות הזאת והפרשה הזאת של יפתח הגלעדי הן באמת רלוונטיות מאוד 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 גם לפרשת חוקת וגם לפרשת בלק, והן בעצם מהוות כניסה מאוד חשובה לכל פרשת בלק הבאה לפנינו לפי רוב המנהגים בשבת הבאה. אגב, לפי אותו מנהג שחוקת ובלק נקרא יחדיו בשבת האחרונה, הרי ששבתות מתות ומסעי הן נפרדות, בניגוד למנהגים האחרים שבמתות ומסעי מחברים את הפרשיות, מתחילים בחוקת בלק יחדיו, ויש בזה היגיון מרובה. אני אבל, כמו שאמרתי בהתחלה, משתמש בזה רק כאמתלה, כתירוץ לפתיחה בהפטרה של פרשת חוקת, למרות שאנחנו בשבוע שלפני פרשת בלק. בהמשך אני מקווה שהתירוץ התחילי הזה יהפוך להיות באמת פתיחה לפרשת בלק. ההפטרה של פרשת חוקת עוסקת במלחמה ובחלק מאוד גדול מתקופת שיפוטו הקצרה מאוד של יפתח הגלעדי. יפתח הגלעדי הוא אחד השופטים בספר שופטים, ששופט זמן בין הקצרים ביותר. הוא שופט בסך הכל 6 שנים. ושש השנים האלה הן הרות גורל. יש בהן מלחמה עם ניצחון גורף, טוטלי, אולי הטוטלי ביותר בכל ספר שופטים, מול בני עמון. מאידך יש שם את הטרגדיה הגדולה של מלחמת האחים עם בני אפרים, עם כל סיפור השיבולת והסיבולת, ולא השיבולת ולא הסיבולת מעניינים אותנו, אלא 42,000 ההרוגים מהמלחמה הזאת. והיכולת של שני הדברים לחבור תחת קורת גג אחת, של ניצחון מדהים, גם מורלי וגם אסטרטגי ומלחמתי כולל, נראה את זה עוד מעט, מול האויבים, משבר מאוד גדול בתוך המערכת. ובתוך התקופה הזאת אנחנו גם הולכים תמיד עם סיפורו האישי, סיפורם האישי, של יפתח ובת יפתח, כאיזה קטן גדול 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 בתוך כל הסיפור המיוחד הזה. אבל יפתח הגלעדי הוא שופט מיוחד לא רק בזמן שיפוטו, אלא בכל אופיו, בכל אישיותו. וכמו שאני אמרתי, אני מתנתק לרגע מהפרשיות, גם מחוקת וגם מבלק, נכנס רק לפרשייה של יפתח הגלעדי, וממנה אני אחזור לשתי הפרשיות אחר כך. הרקע להופעתו של יפתח הגלעדי הוא בעצם רקע משותף בפרק י' בספר שופטים, שמעמיד אותנו מול שני אויבים מרכזיים. שני האויבים המרכזיים האלה התפסו מכאן ואילך עד לסיפורים החותמים את ספר שופטים, של פסל מיכה ופילגש בגבעה, את כל הפרקים הבאים של ספר שופטים. שני האויבים המרכזיים האלה הם בני אמון ופלישתים. אולי נקרא את מקור 3 לפני שניכנס למקור 1. מקור 3, מן הצד השני של הדף, מתאר בתיאור הנבואי, אגב זה שבני ישראל מוסיפים לעשות הרע, אבל הוא מתאר את העניין המדיני, המלחמתי שמתרחש. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים ואת האשתרות ואת אלוהי הרם ואת אלוהי סידון, ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני אמון ואת אלוהי פלישתים, ויעזבו את השם ולא עבדוהו. ויחרף השם בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני אמון. הופיעו יותר אלוהים אחרים בפסוק הקודם, הופיעה רשימה די ארוכה. הקדוש ברוך הוא מוכר אותם, זה ביטוי נורא, ביד פלישתים וביד בני אמון. אלה שני האויבים. וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. ומהפסוק הבא אנחנו מבינים שהפסוק הזה לא עסק גם בפלישתים וגם בבני אמון. טופוגרפית הוא עוסק עכשיו בבני אמון בלבד, כי הוא מדבר על עבר הירדן, וגלעד זה ארץ בני אמון. ויעברו בני אמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. קודם כל אני רוצה שנבין את הרקע. יש לנו פלישתים ובני אמון. אגב, זה יוצר לנו בעוד רגע שני שופטים. את יפתח שילחם מול בני אמון, ואת שמשון על כל הפרקים הגדולים של שמשון הגיבור במלחמתו מול פלישתים. המלחמה בבני אמון תסתיים בהצלחה מדהימה. ויקנאו בני אמון מפני בני ישראל. המלחמה בפלישתים לא תסתיים. במלחמה עם פלישתים עסקנו. הפעם אנחנו נראה אותה על הרקע של שמשון מול יפתח. הנביא אבל מתחיל בתיאור הריצות והכאב שמקים בני אמון בבני ישראל. שוב רק רגע באותו מקור 3 לפסוק ח', וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, 18 שנה, את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי אשר בגלעד. זאת התשה מחרידה. ולהתשה הזאת יש משמעות לא רק לגבי אנשי עבר הירדן המזרחי, אלא היא הולכת בפסוק ט' כמו שקראנו, והולכת לעבור אל עבר הירדן ולהיכנס ליהודה ולבנימין. נכון? ויעברו בני אמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. כלומר, מלחמת בני אמון מפסיקה להיות מלחמה מקומית ששייכת למיקום מסוים, כמו חלק מהמלחמות שהיו שייכות לשבטים מסוימים בספר שופטים, והופכת להיות למלחמה כללית שהולכת ועכשיו תופסת תאוצה. בני יוסף כבר היו, יהודה ובנימין הולכים להיכנס, והנה זה הולך ותופס תאוצה הלאה. ויזעקו בני ישראל, פסוק י' אל השם לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. וכולנו זוכרים את המבנה בספר שופטים, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם שופט, והשופט מושיע את ישראל. אלא שכאן, לפני סיפור בני אמון, הקדוש ברוך הוא לא מעמיד שופט, והעם הולך לבחירות. לא בדיוק לבחירות, אלא לחיפוש. לחיפוש אחרי מנהיג. מקור אחד הוא המקור של תחילת החיפוש, אם כי הוא מתחיל שני פסוקים מאוחר מדי, וברשותכם אני אקרא את שני הפסוקים שקודמים לו, שהם אחרי הפסוקים שקראתי מקודם במקור 3, והם הפסוקים שקודמים בדיוק בדיוק לפסוקים האלה. ויצעקו בני אמון, ויחנו בגלעד, ויאספו בני ישראל, ויחנו במצפה. זה כנראה שלב מוקדם מהפריצה כבר הלאה לכיוון יהודה ובנימין. אבל נשים לב טוב מה כתוב פה. בני אמון נצעקים, ולדבר הזה יש חשיבות אסטרטגית מרובה. איפה הם מנהלים את המלחמה מול אנשי גלעד? לא בשטח האמוני, אלא במצפה, בגלעד. שוב, יש לזה חשיבות רבה מאוד. ויצעקו בני אמון ויחנו בגלעד. ומול ויצעקו ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. יש כאן יתרון, שטח ברור לחלוטין לבני אמון שכבר נכנסו והפילו מורך וחיצת כל מה שיש על כל ערי גלעד ועבר הירדן המזרחי. מה שבעצם מתרחש במצווה מזכיר לנו, זה אנחנו רואים את זה במקום אחד מפורסם מאוד, אצל גוליית ודוד, הוא מזכיר לנו איזה דוקרב במקום גדול מאוד. חונים במצווה ושם מתרחש זירת הקרב הגדול. כמו אותו דוקרב גדול בעמק העילה בין דוד לגוליית. פלישתים, בסיבוב הבא, אחרי אי ההצלחה המוחלטת של שמשון, נגיע לזה. ויאמרו העם, זה הפסוק האחרון שאין לפנינו, במקור אחד אני קורא אותו על פה, ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו, פתיחה שאני לא זוכר דומה לה, היא פתיחה מאוד מעניינת. אנחנו מכירים פתיחות העם, בני ישראל, העדה, הקהל, שרים, זקנים, פתאום הפתיחה היא אחרת. ויאמרו העם שרי גלעד איש אל רעהו. מי אמר? כולם. היה שבר מוחלט, בלגן מוחלט, ברמה השלטונית, ברמה העממית, בכל הרמה. מי האיש אשר יחל להילחם בבני אמון, יהיה לראש לכל יושבי גלעד. הביטוי יחל להילחם, מעיד על מערכת ציפיות מאוד נמוכה. עם ישראל לא מעיד אפילו לומר שהאיש אשר יושיע אותנו מידי בני אמון יהיה לראש. אין לזה שום סיכוי. מי האיש אשר יחל להילחם בבני אמון? הביטוי יחל להילחם מופיע עוד פעם אחת אצל שמשון הגיבור. הביטוי הזה מופיע בסוף מקור אחד, בסוף העמודה השמאלית, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. זה אחרי שנראה עוד מעט את כל סיפור בני עמון. היה איש אחד מצורעה ממשפחת עדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. סיפור רקע על איך שמשון מופיע בעולם. כולנו מכירים, נכון? נזיר אלוקים מבטן מורה לא יעלה על ראשו. ויירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה הננה את עקרה ולא ילדת וערית וילדת בן ואתה אישה מרינה. כי הנה חרה ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו. עכשיו העיקר, בשביל זה הבאתי את הכל, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ההבדל הוא אחד, ששמשון באמת רק החל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אפילו במותו הוא מת עם פלישתים, והוא הצליח להרוג במותו יותר מבחייו, אבל פלישתים ממשיכים לעשות שמות רבות מאוד בישראל. שאול עוד צריך להמשיך להתמודד איתם. דוד, כמו שכולנו זוכרים, צריך להתמודד איתם. הוא לא מסיים את הסיפור. בניגוד כל כך גמור לשמשון עם הרקע הכל כך מיוחד שלו, נזיר אלוקים מהרחם, קדוש מרחם, גיבור עם כל סיפור השיער המיוחד, עם כל מה שיש. אנחנו הולכים להיפגש עכשיו עם דמות שדי מחמיא לומר מפוקפקת. זה הרבה מדי. מפוקפקת מינוס. בכל הרקע שלה, עם מערכת ציפיות של מקסימום יחל להילעז להושיע, יחל להילחם. שיהיה מישהו לא שירה, שיגיד שהוא יורד, אבל שיהיה מישהו שיעשה משהו. עם הולך ומותש 18 שנה, ראינו את הפסוקים, וירעצו וירוצצו את בני ישראל. חשבו מה זו מלחמת התשה 18 שנה, והם הולכים ונכנסים הלאה, והם עושים צחוק, הם מנהלים את הקרבות בגלעד ובמצפה, בשטח הכי ביתי שלנו. ובמערכת ציפיות כל כך נמוכה, הולכים ומחפשים את הפתרון אצל הגיבור שאליו אנחנו הולכים להיכנס עכשיו. יפתח הגלעדי היה גיבור חי. כדאי להתרכז בתואר הזה, כי זה התואר החיובי האחרון שיינתן לו. והוא בן אישה זונה. וילד גלעד את יפתח. ותלד אשת גלעד לו בנים ויגדלו בני האישה ויגרשו את יפתח ויאמרו לו לא תנחל בבית אבינו כי בן אישה אחרת אתה. ויברח יפתח מפני אחיו, תעזבו עכשיו את ההתנהגות של האחים, היא מקום לדיון בפני עצמו, היא חשובה לנו, אבל אנחנו לא ניכנס אליה, טובה הייתה, לא טובה הייתה, איפה היה אבא, איפה לא היה, לא חשוב לך, חשוב ההמשך. הוא בורח מפני אחיו, זה די מובן, יכול להיות שהייתי נוהג כמוהו, אבל עכשיו העיקר. וישב בארץ טוב, והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, וייצאו עמו. איך למדו פה חז"ל? והתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, לפי שהם מין במינו. יפתח מוצא ארץ טוב, זה מאוד נחמד למצוא ארץ טוב, בזמן שבארץ המולדת שלך מרעצים ומרוצצים את אחיך. נכון, אתה ברוגז איתם. אתה טוען טענות נכונות. הוא לא גילה שום גילויי סולידריות של מנהיג גולה. הוא מסתובב עם אנשים ריקים ומבסוט מהחיים. הדבר הוא מאוד מאוד קשה, אנחנו נראה את ההמשך. האם ימים, אגב הביטוי וייצאו עמו, הוא ביטוי מאוד לא נעים, וייצאו עמו. לאן? יוצאים. הם יצאו. ויהי מימים. וילחמו בני עמון עם ישראל, ויהי מימים, כבר ראינו שהכוונה היא לתקופה ארוכה. היא כאשר נלחמו בני עמון עם ישראל, והייחוד לפני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב. עכשיו יהיו פה 10 פסוקים, מהפסוק הראשון ועד הפסוק, פסוק י"א, 11 פסוקים, שעוד בכלל לא מגיעים למלחמה. אגב, פלאי פלאות, מלחמת בני עמון, שאנחנו ראינו עכשיו שהיא חמורה כמו מלחמת פלישתים. כמה פרקים עוסקים במלחמת פלישתים? בתיאור המלחמות, בשועלי שמשון, בחומות, בעזה, ואחר כך אצל שאול, אצל דוד. עשרות פרקים. מלחמת בני עמון מתוארת, מוריי ורבותיי, בדיוק, בפסוק אחד קצר. אחד. אנחנו נראה אותו עוד מעט. כל השאר זה הקדמות. 10 הפסוקים הראשונים זו הקדמה של הרזומה, קורות החיים המכובדים מאוד של יפתח, ואחר כך של תנאי העבודה שהוא מציג כדי להגיע לתפקיד שמבקשים ממנו. אבל לא סתם תנאי עבודה. תראו את הקשר בין שני הדברים. ויאמרו ליפתח, וילכו בקני גלעד לקחת את יפתח מארצו, ומגיעים למסקנה שהוא כנראה האיש שיוכל פה להושיע, או להתחיל להילחם מול בני עמון, כמו הלשון שלהם. צריך להבין למה. דווקא אותו מצאו, לא מצאו אף אחד מכל זקני גלעד, לא מצאו אף אחד מארץ ישראל, לא מצאו מישהו יותר קרוב מיהודה, מבנימין, אף אחד. ויאמרו ליפתח לך, והיית לנו לקצין ונלחמה בבני עמון. מאוד יפה השילוב פה של לשון יחיד ורבים. לך, היית לנו לקצין, הרבה כבוד, נלחמה בבני עמון. מי ילחם? יחד. יאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי. ומדוע באתם אלי עתה כאשר צר לכם? יפתח, כמו שנראה בהמשך, יודע יפה מאוד פסוקים בתורה. את הפסוק הזה מילה במילה כמעט למד יפתח, מאוד קשה לומר את זה. אני זוכר אותו פעם אחת, את הפסוק הזה. מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאיתכם? אמר את זה יצחק לאויבים שלו, לאבימלך ופיכול מרעהו, אחרי שהם גרשו אותו מגרר, והם באו לעשות איתו שלום. כך פונה יפתח אל אחיו, כשאומרים לו יש מלחמה, אנחנו רוצים עזרה. איזה עזרה? מופיעים לך להיות הבוס, אבל צריכים אותך. הוא משתמש בביטוי שהשתמש בו יצחק מול הקשים שבאויביו. נמשיך, פסוק ח', ויאמרו בקני גלעד אל יפתח, לכן אתה שבנו אליך, והלכת עמנו, ונלחמת בבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושבי גלעד. הם כבר התחייבו לו להיות לקצין, נכון? הם התחייבו לו להיות לראש. הוא לא אמר מילה, הוא רק שאל אותם, מדוע באתם אליי ואתם שנאתם אותי? יאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם בבני אמון. ונתן השם אותם לפניי. לא ונלחמה ולא לפנינו. אני מראש מודיע לכם, אם יש ניצחון, הכל על שמי. זה בתנאים. לפניי. אנוכי אהיה לכם לראש. לא מבין, הרי התחייבנו על זה כבר פעמיים. סיכמנו כבר, אתה הקצין, אתה הראש. מה עוד? מי שמנהל מאפיה בארץ טוב של אנשים ריקים, לא הולך לחוזה בלי חתימה נוספת. שמעתי את ההתחייבות שלכם, לא מאמין לכם בכלל. אתם אומרים לי את זה, אני רוצה הרבה יותר. הוא לא מבקש ממנו יותר ממה שהם אמרו. הוא רק אומר להם, לא מאמין לכם למילה. אחרי שהוא אומר להם, אתם סניתם עוד, אתם חפשים פה בכלל. שלב ב' בנימוס, לא מאמין לכם בכלל. ואז הם עונים לו, ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, איש שמתלקטים אליו אנשים ריקים, תראו מה כן תופס אותו. פילי פלאות. השם יהיה שומע בינותינו. אם לא כדבריך, כן נעשה. שוב לא נעים להזכיר, זה לבן ויעקב, השם יהיה שומע בינותינו. בגל. השם יהיה שומע בינותינו שבועה. אנחנו נשבעים, השם יהיה שומע, יפתח יודע בדיוק מה זה. הוא גדל בבית. אלך יפתח עם זקני גלעד, ועוד פעם אסוציאציה, מי שזוכר, אני זוכר רק פעם אחת פסוק הזה, זה בפרשה של השבת הבאה. הילך בלעם עם שרי בלק. ממש אותו דבר, וכל פעם האסוציאציות לא בדיוק מרשימות. הילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. תראו גאונות פוליטית. לא רוצה מינוי ממשלתי, לא רוצה ועדה. אני רוצה כל העם. וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. אתם זוכרים בהתחלה שהעם אמר שרי גלעד איש אל רעהו? מאיר יפתח מכיר אתכם. אני שמעתי את שרי גלעד, עכשיו כל העם אישור. קיבל. וידבר יפתח את כל דבריו לפני השם במצווה. עד כאן 11 פסוקים שמתארים שופט שנבחר בפעם הראשונה בצורה הזאת, שמגיע במלחמה הקשה ביותר שהייתה עד עכשיו, שכל מערכת הציפיות הוא שהוא רק יחל להילחם, ואנחנו מחכים כל המלחמה. הרי המון כבר חונים במצפה, הם הולכים להיכנס ליהודה ובנימין, כבר ראינו את כל ההקדמות. 20 הפסוקים הבאים בכלל לא יעסקו במלחמה. הייחוד הבא של השופט הזה, הכל כך מחוספס, כל כך גיבור חיל, בן אישה זונה, אנשים ריקים. הוא השופט הראשון שפותח בקריאה לשלום, מכובדת מאוד ואמינה מאוד. הוא הראשון שפותח בקריאה למסע ומתן. זה מעניין מאוד, היחיד בשופטים. שמשון יסתובב המון עם פלישתים, ינסה לעשות תרגיל פה, תרגיל שם, אבל לא פתיחה רשמית מול המלך. ממשלה מול ממשלה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור. אבל עכשיו תשמעו איך מדברים החבר'ה שגדלו בארץ טוב. ארץ טוב זה איזה מין ארץ, ככה, בארץ הקוסמים. מה זה ארץ טוב? איפה זה בדיוק? יש אגב ביטוי מאוד יפה בירושלמי. בירושלמי, אנחנו בשנת שמיטה, בירושלמי כתוב שארץ טוב הייתה בצד המדויק בעבר הירדן המזרחי, במקום שבו אין שום שאלות, בטוח שאין לא קדושת שביעית, לא בעיות של מצוות, לא כל מסודר. ארץ טוב זה ארץ חופשית. שם אין לחצים. כי ליפתח יש כנראה גרעינים פנימיים שהוא מעדיף לא להתעמת עם עצמו. ארץ טוב מבטיחה שקט. שם מתלקטים כל מיני חבר'ה שמתאימים למקום. ועכשיו הוא פותח בשיחה אל מלך בני עמון. כל כך מופלא. המסע ומתן הראשון נפלא. לא כך מדבר מי שסיים את בית ספרנו, ולהזכירכם, הוא לא סיים את בית ספרנו. הוא גורש די בהתחלה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך? בעברית של היום, למה, מה קרה? או למה מי אתה? מה לי ולך בכלל? אני יפתח, גדול הדור. גדול מלכי המזרח. אתמול היה מאפיה בארץ טוב. פונה למלך מהמון ש-18 שנה מרוצץ את ישראל, שמאיים על כל הארץ כולה. מה לי בעלה? אבל הוא לא מסיים בזה. נראה, תראו שהמסע ומתן הזה מתחיל בסגנון, כי הוא לא יכול לא בסגנון. אבל תראו לאיזה עומק הוא מגיע. מה לי בעלה? כי באת אליי להילחם בארצי. יש לזה חשיבות עצומה. אני רוצה לדבר איתך. אבל אני רוצה שתדע דבר ראשון. לך לא חשוב מה הרקע האישי שלי. אני יהודי. והארץ הזאת היא ארצי. תרשום את זה לפניך. אני גם רושם את זה לפניך. ואני לא אאבד את הרישום הזה אף פעם. תראו את השיחה סביב המילה הזאת, איך היא מתפתחת עכשיו. יאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי. מי? מלך ועמון אומר כך. כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, כדי פלאות עכשיו, ואתה השיבה אתכם בשלום. אתה מחזיר לי את מה שלקח ישראל בעלותו ממצרים, ואתה תהיה השופט הראשון בהיסטוריה, שבלי שום מלחמה, מסתיימת כל התקופה הקשה הזו של 18 שנים מימינו. השיבה אתן בשלום. שימו לב לסגנון. להשיב פירושו, להשיב לי משהו שלי. ארצי פירושו זה ארצי. עכשיו בוא נבדוק מה עושה מי שכל מערכת הציפיות ממנו הייתה שהוא יחל להילחם בבני עמון. ואחרי 5 שניות, פתאום מלך בני עמון, האדיר, בא אליו בהצעה, והוא אומר לו, השיבה אתן בשלום בלך. אתם מבינים את המצב? המצב הוא שהוא כבר צר על יהודה ובנימין. לי ברור שפוליטית הייתה פה אמירה שאפשר להעביר אותה. הולכים על זה, גמרנו. אבל יפתח ממשיך לנהל את העסק. ויוסף עוד יפתח. וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, פסוק י"ד. ויוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. זו הפתרה מדהימה. ויאמר לו, כה אמר יפתח, אגב, כך אמר יפתח, כה אמר יפתח, הרצל אמר, כה אמר יפתח, כך פותח יפתח, קצת נימות, ובני מלך בני עמון, כה אמר יפתח, אתה יכול לעבור לנוח. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. לא לקח ישראל. לא אולי, לא מחר, לא אתמול, לא. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. אתה משקר, אתה משקר היסטורית, אתה משקר מוסרית. ואני אלך איתך עם השקרים האלה עכשיו פסוק פסוק. ובמקום מלחמה שאנחנו מחכים שהוא יושיע איתה את העם, השבור, נטול הרוח, הגמור, מתחילה שיחה היסטורית. ומי מנהל את השיחה ההיסטורית? העריק שברח לארץ טוב ומספר פתאום על ההיסטוריה של עמו, הפטריוט. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. כי בעלותם, וזה פירי פלאות עכשיו, כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. הוא מתחיל מההתחלה. מעט מאוד נביאים וגדולים מאוד עושים את זה. שמואל מספר את כל הסיפור ההיסטורי. דוד מספר את כל הסיפור ההיסטורי. יפתח. כי בעלותם ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור ברנה וארצך. קראנו את זה בפרשת חוקת השבת. ולא שמע מלך אדום. ופה יפתח מגלה תגלית היסטורית מדהימה, חידוש עצום, שנביא כמו יפתח מגלה אותו. וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא. נכון שאנחנו ערב פרשת בלק? אז זה לא שבלק ראה רק סתם פתאום איך רצו להרוג בסיחון ואוג וכולם הפסידו לישראל. אלא בדיוק כמו שקראנו בפרשת חוקה, שמשה או ישראל שלחו מלאכים אל אדום, בא יפתח לחדש, הם גם שלחו מלאכים אל מואב. חידוש עצום. אתם מבינים שלא רק את אדום עקפו, ותקצר נפש העם בדרך, נכון? נפשנו קצה בלחם הקלוקל. גם את מואב עקפו. אתם מבינים מה זה עושה לעם על מפתן הכניסה לארץ בשנה ה-40? הוא פונה בפנייה דיפלומטית לאדום ואומר לו, לא נעשה שדה וחרם, לא נשתה מי באר, דרך המלך מלך, אנחנו לוקחים מים משלנו. מים אנחנו לוקחים משלנו, לצום מים משלנו. אדום לא נותנים לו, מואב לא נותנים לו, סיחון לא נותנים לו. אגב, בחצי שנייה רק, מקור 4, אנחנו מיד נחזור לפסוקים. תראו איך חז"ל התייחסו פה ליפתח. מקור 4, במדבר רבה בפרשת חוקה. ואחר כך שלחו אל מלך מואב ולא אבה. אף על פי שאינו מפורש כאן, זה לא כתוב בפרשת חוקה. הרי הוא מפורש בשופטים. מה שקראנו הרגע, מלמד שהכל ברוח הקודש. הכל, זאת אומרת, כל מילה שמופיעה בנביאים היא ברוח הקודש. מלמד שהכל ברוח הקודש. מאיכן? שלא היה בכולם קל מיפתח. ביטוי לא נעים. לא היה אף אחד מהנביאים, מהשופטים, קל מיפתח. זה קשה קצת. והוא פירה שנאמר וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום למור אברנה וארצך ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה, ואף משה רמז כאשר עשו לי בני עשיו היושבים בשעיר. זאת אומרת שיפתח זוכה כאן להשלים את התורה שבכתב. זכות לא פשוטה. אבל נחזור לפסוקים. אנחנו בפסוק י"ח. יפתח מספר את ההיסטוריה, איך מתחיל מסע ומתן של מנהיג ישראלי עם הרקע המאוד מחוספס הקודם. וילך במדבר עם ישראל ויסוב את ארץ אדום וגם בית ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש, עשה איגוף ממזרח לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. בעברית אחרת, לעם שלנו יש קודים מוסריים, ואמרו לו שהוא לא יצור את מואב, אז הוא לא צן את מואב. הלאה, וישלח ישראל פסוק י"ט מלאכים פעם שלישית. הוא רק רוצה להגיע לארץ, הוא לא רוצה כלום מהעמים שם. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון. אגב, אדום לא נתנו לו לעבור, מה הם עשו? סובבו. מואב לא נתנו לעבור, מה הם עשו? סובבו. לא פרצו במלחמה בגלל זה, כי זו לא סיבה למלחמה. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון, מלך האמורי, מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעברנה וארצך עד מקומי. אבל כאן לא כתוב ולא אבה או ולא הסכים, אלא ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, וסיחון הכניס לעצמו לראש שהם באים נגדו למלחמה, ואז ויאסוף סיחון את כל עמו ויחנו ביהצה וילך הם עם ישראל. עברית אחרת, מי התקיף? סליחה, אנחנו לא התקפנו. אנחנו הצענו לעשות סיבוב. לא התקפנו את אדום, לא התקפנו את מואב, לא התקפנו את סיחון, הותקפנו. אל תשחק את הנכבש. אנחנו הותקפנו. סיחון הופך להיות עמון אחר כך. נמשיך. אז קודם כל היסטורית, הפרט הזה המלחמתי חשוב, סיחון פתחה במלחמה. עכשיו עוברים לפרט הבא, פסוק כ"א. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא. ירשנו את הארץ. למה? א' במלחמה, ב' כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה. כאן מופיע הנתון האמוני. הנתון הראשון היה היסטורי. אנחנו לא פתחנו במלחמה. אנחנו הותקפנו וניצחנו. ב' הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. באמת, זה לא רלוונטי למסע ומתן. אתה מדבר עכשיו עם מלך בני עמון. עוד מעט נראה למי רלוונטי המסע ומתן, והוא כל כך חשוב, מיד נגיע לזה. וירשו את כל גבול האמורי, מארנון ועד היבוק ומן המדבר ועד הירדן. ואתה, עכשיו מלמד יפתח, קצת שיעור בקל וחומר, את מלך בני עמון. ואתה, השם אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל. ואתה תירשנו. אתה נורמלי? השם אלוקי ישראל הוריש את האמורים. אתה בא להתמקח עם הקודש ברוך הוא? מה זה שייך בכלל למסע ומדען? הוא אומר לך, תלכו, הוא מחזיק פה את השטח. מי עכשיו חונה במצפה? מי נמצא באיזה שטח? בני עמון נמצאים בגלעד או אתה נמצא? כמו מי אתה מדבר? עכשיו הוא ממשיך. תראו פסוק. פסוק הזה לא היה אומר אף אחד שגמר את בית ספרי. כי הוא לא יפה. באמת לא יפה. רק יפתח יכול להגיד את הפסוק הבא. אני מציע לך הסכם, אומר יפתח. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך, אותו תירש. ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו, אותו אנחנו נירש. מה דעתך? הרי גם לך יש אלוהים, נכון? שלך קוראים לו כמוש. כמוש זה היה אלים של המון. מה שאתם מקבלים מכמוש, שלכם. מה שאנחנו מקבלים מהקודש ברוך הוא, שלנו. פר. מתחלקים. ואתה, שאף פרשת בלך, מכל גיבורי ההיסטוריה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב? הרוב רב עם ישראל? אם נלחום נלחם בם? צריך להבין עוד את הפסוק הזה. בפשטות הוא אומר, גם בלק הבין שאין לו סיכוי במלחמה. אבל אני יודעתי הוא אומר יותר. נגיע לזה. בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון. מי שזוכר את הפסוקים במדבר ובדברים, יפתח מלא 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 באווירה של הפסוקים. 300 שנה. ומדוע לא הצלתם בעת ההיא? טענה טכנית. כמעט אחרונה. מה אתה מספר לי שאתם באתם עכשיו לעשות צדק היסטורי ולהחזיר את השטחים שלכם? איפה הייתם 300 שנה? 1,000 שנה שתקתם. פתאום נוצר איזה מין אלמנט מדיני חדש, פתאום זה נכון, איפה הייתם עד עכשיו? כלומר, הטענה הראשונה הייתה היסטורית. אנחנו מעולם לא פתחנו במלחמה. סיחון לא האמין עבור את ישראל בגבולו. הוא פתח במלחמה יעצה, אנחנו ישבנו מלחמה. טענה שנייה, השם אלוקי ישראל הוריש את המקום, ואנחנו ישבנו שם, ואנחנו יושבים שם. טענה שלישית, 300 שנה בכלל לא הייתם. אף פעם לא ביקשתם את זה. רק ניצלתם אלה מומנטום כזה של ספר שופטים, של סיבוכים, של מצבים קשים, ועכשיו פתאום אתם עוטפים את זה ברעיון אחר. עכשיו הטענה האחרונה. ואנוכי לא חטאתי לך. ואתה עושה איתי רעה להילחם בי? ישפוט השם השופט היום ביני, בין בני ישראל. תהיתי כי שוב הלכתי לפסוק הראשון של זה. זה שרה ואברהם. ישפוט השם ביני וביניך. ישפוט השם השופט היום, זה ילד שלמד בגן. זה ילד שיש לו את כל הפסוקים, הם בפנים, הוא יכול להיות שתי קדנציות בארץ טוב עם אנשים ריקים, זה לא יוצא לו, זה בפנים, הוא לא יכול לברוח. הוא מנסה ללכת על סלנג אחר וכל פעם זה יוצא לו, הפסוקים, הוא לא מצליח להשתחרר. מההתחלה, טובים, לא טוב, כל הזמן הוא אומר. ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. זה סוף השיחה. של הצד הישראלי. ועכשיו שני פסוקים. הפסוק הבא אומר לנו האם המסע ומתן הצליח. חשוב מאוד, הגיע הזמן לראות מה יתם זה. פתאום בא אדם עם מסע חדשה. פעם ראשונה מסע ומתן. קדימה, וזה מסע ומתן תוך כדי מלחמה. כלומר, בני המון לוחמים. זה לא כי תקרב אל עיר וקראת אליה לשלום. 18 ימים. נו, אז המסע ומתן הצליח או לא? פסוק כפחת. ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו. כישלון טוטלי. אבל עכשיו מגיע הפסוק הכי חשוב. את הרזומה של יפתח כבר אמרנו, על הרקע שלו כבר דיברנו. אפשר להגיד שהוא פוליטיקאי שנון שלא ידענו, אפשר להגיד שהוא מוכשר בשיחה, אפשר להגיד שיש לו פסוקים יפים שעוד יש בבטן. דבר אחד אי אפשר להגיד עליו. הוא לא בדיוק האפיון של כהן גדול עם אורים ותומים. זה לא נראה איזה צדיק שהוציאו מהמערה. פסוק כפתה. ותהי על יפתח רוח השם. איפה את זה הוא קיבל? איך הוא הגיע לזה? אומר הרמב״ם במורה נבוכים בפרק ה-45, אני אומר אותו על פה. רוח השם היא מדרגת הנבואה הראשונה. היא שהייתה על יפתח ועל שמשון ועל גדעון. הרמב״ם מסביר את המושג רוח השם. רוח השם זה אותו כוח אלוקי שאתה פתאום חש שמלווה אותך ונותן לך את הכוח לצאת מהמצב הקשה ביותר בעולם. באופן הפרטי, באופן הלאומי, הכלל ישראלי. זה רוח השם. יפתח? איך הוא הגיע פתאום לרוח השם? ותהי על יפתח רוח השם. עכשיו בואו נראה מה הוא עושה כמצביא. ומהיר לראות את הפסוקים, כי הם מהירים מאוד. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. אתם שמתם לב מה הוא עשה קודם כל מבחינה אסטרטגית? הוא העביר את זירת הקרב מהשטח הישראלי פנימה לתוך בני עמון. אתה לא תילחם במקום שאצלנו גרים ילדים מהשם. אנחנו נילחם אצלך. קודם כל הוא מצליח פשוט להזיז את הכל. עוד פעם, תראו את הקצב. ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, הוא הולך מזרחה. רואים את המפה? הוא הולך מזרחה מעבר הירדן, הוא מזיז אותם הלאה למזרח. וממצפה גלעד עבר ונעמון. והאיש הזה עם רוח השם פתאום עובר לנדר. אנחנו יודעים שלנדר הזה בסוף יש צרות. אבל עצם הנדר הוא עצום. ראינו כמוהו בפרשת חוקת. עם ישראל נודר נדר להשם, אם נתון תיתן את הכנעני בידי, ואחרמתי את עריהם. וזה מעיד על עוצמה גדולה מאוד רוחנית. הנה אצל יפתח. וידר יפתח נדר להשם, ויאמר אם נתון תיתן את בני עמון בידי. והיה, היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון, זוכרים? אם יהיה אלוקים עמדי ושבתי בשלום. הוא בתוך הפסוקים, הוא למד כל פרשה בחדר. זה בייצא, זה יעקב אבינו. והיה להשם והעליתי הוא עולה. בפסוק למדבט חוזר על הפסוק הקודם שמתאר את האסטרטגיה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם. עוד פעם, איפה הוא נלחם בם? הוא עובר לבני עמון, הוא נלחם שם. ויתנם השם בידו. הכל כל כך אלוקי. זה הפרק שהתחיל ב-11 הפסוקים האלה של הגיבור חי לרק. והנה הגענו סוף סוף לחצי הפסוק בכל התנ"ך כולו שמתאר את המלחמה אולי הקשה ביותר בתקופת השופטים. ויקם מהרוער ועד בואכה מינית 20 עיר ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד. נגמר. מכה גדולה מאוד זה משהו כמו חבל על הזמן. מכה גדולה מאוד. 20 עיר בלי פירוט, לא צריך פירוט. יש מסע שישק לפעמים ארוך, איך הוא אמר את גזר, איך הוא אמר פה. זה הגורף. ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. אני אמשיך אחר כך. הטרגדיה שמתרחשת עוד רגע קט, כאשר יפתח חוזר הביתה וביתו יוצאת מדלת ביתו. יפתח הגלעדי מתחיל בדיוק ההפך משמשון. ומסיים בדיוק ההפך משמשון. איך נראה שמשון בהתחלה? נסתכל רק רגע בסוף העמודה השמאלית שוב. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. ויהי איש אחד מצורעה, לא כתוב שהם רעצו ורוצצו, ויתנם השם. זה לא כמו שהיה בבני עמון. זה קשה מאוד. זה קרבות מקומיים. זה הפרעות שאנחנו מכירים. זה המושג של פלישתים שדיברנו עליו יותר מפעם אחת. זה לא בני עמון. זה לא מה שקרה בפסוקים ההם. ראינו את ההבדל. עכשיו תראו, גם אצל שמשון בניגוד לשופטים אחרים, שמתארים את גדעון שנבחר להיות שופט, לא מתארים איך הוא נולד, ומאיזה בית הוא, ומה קרה לאחים שלו. זה אצל יפתח ואצל שמשון. שמשון הוא בדיוק האנטיתזה של יפתח. ויהי איש אחד מצורעה. תראו כמה זה משפחתי. זוכרים את המשפחה ההרוסה של יפתח? ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת אדני ושמו מנוח ואשתו, כל כך ביתי יש איש אחד ממשפחת ואשתו, ממש כמו פתיחה של סיפור יפה על בית אחד שלפני הרבה שנים היה בו איש ואישה ומשפחה מצוין. אשתו הקרה ולא ילדה. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הננה את הקרה ולא ילדת וערית וילדת בן. ומהתחלה קדושה. ואתה אישה מרינה ואל תשתי יין ושיחר ואל תאכלי כל טמא, הכל צריך להיות טהור. כי נחרה ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוהים יהיה הנער והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. אבל שמשון, כמו שאמרנו, לא זוכה למה שיפתח בו. נדמה לי שכאן צריך לחזור ליפתח, וכאן יש את השיעור הגדול ביותר שיפתח מלמד אותו. יפתח מגיע לעם אחרי שהוא היה די הרבה זמן בחוץ. אולי זה היה היתרון שלו. הוא לא יישר קו לשחיקה האידיאולוגית שהתרחשה בעם מותש. יפתח מבין יפה מאוד שמה שהעם הזה צריך עכשיו, יפתח גיבור החיל, שמסתובב בארץ טוב עם אנשים ריקים, מבין יפה מאוד שמה שהעם הזה צריך עכשיו כאשר הוא רואה אותו שעה אחת, זה לא עוד עוצמה צבאית, אלא רוח השם. הוא איבד את הרוח. צריך להחזיר לו את הרוח. אני יודעתי, יפתח בכלל לא מנהל מסע ומתן כדי לנהל מסע ומתן עם מלך בני עמון. כה אמר יפתח, זו פתיחה דרמטית, חגיגית, כולם קיבלו את הנוסח. זה לא היה מודיעיני ולא היה חסוי. יפתח מנהל מסע ומתן כדי שעם ישראל יתחיל לשמוע פתאום מילים חדשות, עתיקות, אבל חדשות. חזרנו הביתה, עם ישראל. לא נעים לומר, סליחה על המילים הלא יפות, אבל אנחנו אומרים, זאת ארצי, מלך בני עמון. פתוח סוגריים, כלומר עם ישראל. השנים הארוכות שהם בני עמון מתישים אתכם במצפה ובגלעד, גוררים אחריהם אסון ערכי שכבר לא שמים לב אליו בגלל הבעיות הביטחוניות עם בני עמון. יישרתם קו לטרמינולוגיה העמונית. הם החליטו שקוראים לזה ארץ סיחון או ארץ עמון. הם החליטו שזאת ההיסטוריה. הם החליטו שאתם הכובשים והם הנכבשים. הם החליטו שאף פעם לא היינו במצרים ואף פעם לא סבלנו שם, וששבנו הנה לארץ כי הקדוש ברוך הוא אמר לנו, ושאין דבר מוסרי בעולם יותר מזה ששבנו הנה ואנחנו פה. ואנחנו יישרנו קו. וכשמעלים את זה אומרים, זה לא רלוונטי, עכשיו מה עושים טכנית? ובא יפתח ואומר, רבותיי, זה האסון הראשון של כל האסונות. יישרנו קו לעולם מושגים של התקשורת האמונית, של התפיסה האמונית, של תפיסה עולמית, של כל מיני דברים. והחלטנו לוותר על האמת האחת אין שינית שלנו. יפתח בא לגלות עוד תגלית פוליטית מדהימה. אני רוצה אומר, יפתח לבני ישראל לגלות לכם עוד דבר מעניין. רק אם אני אהיה אני, יש לי מה להציע במסע ומתן למלך בני עמון. אם אני התואם שלו, אין לי מה להציע לו ואין לו גם מה לקבל ממני. הוא ייקח את זה לבד.
רק אם אני אומר לו שולם עליכם, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי, עבור. וכשהוא יגיד לי כי לקח ישראל את ארצי, ועוד יעיז לומר השיבה אתם, כאילו הוא זה שדורש שנשיב. הוא מדבר על השוב. הוא משתמש בקוד שלנו. 3,000 שנה אנחנו מדברים על השוב. הוא לקח את המילה ואנחנו מיישרים איתו קו. אז עכשיו אני צריך לשנות קצת את הסגנון, ולפתוח בקו אמר יפתח, כדי שהוא יבין מי מדבר פה. המילה הבאה אחרי כה אמר יפתח תהיה לא, באלף רבתי. זה לא בשביל שהוא ישמע. אגב, אחד הדברים המרתקים ביותר שאפשר לדון בהם ואף פעם לא תהיה לנו תשובה, זה מה היה קורה אם באמצע המסע ומתן או בסופו של המסע ומתן לא היה כתוב ולא שמע מלך בני אמון אל יפתח, אלא היה כתוב היומר מלך בני אמון יפתח, בוא נשב לפי התנאים המוקדמים שלך. אוקיי, זאת ארצך. עכשיו נדון. מוניציפלי, אוטונומי, מה כן? גרתי פה, יש משפחות, אין משפחות. אני מודה, אני משוכנע שיפתח לא היה יכול להחזיר את מילתו אחורה. ויפתח הוא הדמות הראשונה שלא מחזירה את מילתו אחורה, אפילו בטרגדיה של ביתו. יצא הנדר מפי, איך אני יכול לחזור? יפתח היה אומר, אוקיי, אפשר לשבת. יפתח רוצה לגלות תגלית. אם אני אומר לא, אני יכול לנהל מסע ומתן. מלך בני אמון לא שמע, וזה לא כל כך משנה. מה שכן קרה הוא דבר פשוט. רוח השם חזרה אל העם הזה. ובאותה שנייה שהמצרח העתיק הזה שנקרא רוח השם חזר אל העם, זה בכלל לא משנה מי נמצא מולו. עכשיו אפשר להמשיך. דוקרב כזה, כבר אמרנו, יתרחש עוד פעם בין דוד לגוליאת. קודם כל, אתם יודעים למה זה יתרחש בין דוד לגוליאת? כי שמשון לא יצליח לחסל את עם הפלישתים, או את הפלישתים. למה לא יצליח? שמשון עובד בדיוק הפוך מיפתח. שמשון מתחיל בתור נזיר אלוקים, ואת לאט הוא מאבד את רוח קודשו, את נזרו, את פערו, מפני שהוא עובד בשיטה פוליטית הפוכה מיפתח. הוא מאוד מתערה בפלישתים. הוא מתערב בדלילה ובאישה העזתית ועם העזתים. ובסיפורי הקרבות יש לו סיפורים הרבה יותר הירואיים וארוכים מאשר ויקם מהרוער עד מינית בואכה 20 עיר סוף. הרבה יותר יפה איך לוקחים את השערים של עזה והולכים עד חברון ושועלי שמשון ועזה. יפה. אבל זה המון קרבות. אין סיום של המלחמה. גם אין סיכוי. כי דלילה תשחוק אותך, אם תרצה ולא תרצה. היא תוציא לך את רוח הקודש, אפילו אם רוח הקודש הזאת נמצאת אצלך עוד מהרחם. כי יש לדלילה הזאת כוח, היא יכולה לדלל כל דבר טהור. ולא להשאיר כלום ממנו. אתה תוכל להרוג את הפלישתים, אבל למות איתם, ולהשאיר לכל הבאים אחריך את התפקיד הקשה הרבה יותר. אתה לא תנצח את הפלישתיות שמבקשת לעקור את ישראל. אתה מבקש לנהל מסע ומתן תוך כדי התארות בפלשת. זה ייכשל, זה לא יוכל להצליח, כי הבסיס של זה הוא שקר. כי דלילה לא יכולה לגעת בשיער נזירותו של שמשון. ואם היא תיגע בו, זה לא שיער נזיר. ואת זה חייב שמשון להבין, ואת זה הוא לא מבין, כי היא ישרה בעיניי, הוא אומר על האישה הפלישתית. ולא תטורו אחרי עיניכם, אומרים חז"ל, על כי היא ישרה בעיניי. אני מאמין ב-100%, בלי שום ספק, שאלה היו שיקולים דיפלומטיים, מדיניים, צבאיים של שמשון. ותחושת הלב שלי ברורה לגמרי ששמשון היה יותר גיבור מיפתח. זה לא משנה בכלל, זה לא יעזור. את רוח השם מחרת לדלילה. 1,000 כוחות צבאיים בשערי עזה לא יחזירו לך גרם אחד של רוח השם שהשארת את הדלילה. מתי יחזור הכוח מול פלישתים? בפלאי פלאות. בדוק רב הבא שיתרחש בנביא, כמו בדוק רב שהיה במצפה אצל יפתח. הדוק רב הבא הוא הדוק רב של דוד וגוליאת, הפלישתי. איך מתנהל הדוק רב הזה? עם שלם עומד שם ושואל את אותה שאלה כמו אצל יפתח. מי ילך להילחם באיש הזה? לא מוצאים את גדעון חובט בגת, ולא את עתניאל בן כנז, ויהושע בן נון נער משה לא מופיע, ושאול המלך הבחור מעם משכמו ומעלה, אף אחד אין לו כוח. הם מחפשים מישהו ומוכנים לתת למישהו הזה הכל, בדיוק כמו אצל יפתח. תהיה לנו לראש, מי שינצח את גוליית יקבל את בת המלך. אותו סיפור. ובא דוד, ואף אחד לא ציפה, הוא האחרון שחשבו. הוא לא הגיע מארץ טוב, הוא הגיע עם ממייה וכמה גבינות בשביל האחים הגדולים. והוא מדבר בערך כמו יפתח. מאוד לא פרלמנטרי. היום כן, מאוד לא כמו שצריך. הוא מדבר לא יפה. כששאול שואל מי ינצח את האיש לבוש שריון הקספסים, זה התואר הבינלאומי של הרשע הזה, שואל דוד אם הוא מתכוון לפלישתי הערל הזה. לא יפה, אבל חשוב מאוד. ואז דוד המלך יש לו גם סיפור, דיברנו עליו יותר מפעם, אבל תראו את ההשוואה ליפתח, זה באותו דבר, זה דו-קרב, במרכז, במצפה, בעמק האלה, במקרה של פלישתים. ודוד המלך אומר לשאול, אדוני המלך, אני ודאי יש לי את כל התנאים, יש לי רזומה מצוין. נכון שהרזומה שלו טוב יותר משל יפתח, אבל גם מרשים פחות. יפתח לפחות גיבור חי, השאר תעזבו. דוד בא ואומר, תראה, הרזומה המלחמתי שלי מסתיים בזה שהבאתי גבינה לאחים הגדולים שלי. זה החלק המלחמתי. אין לי, באמת, אתה צודק, יש פה כמה חריצי גבינה, 10 חריצי גבינה, זה הרבה. אני יכול לחשב למישהו שדע לסחוב 10 חריצים. ובזה מסתיימת הפעילות הקרבית שלי עד היום. אבל יש לי בכל זאת פעילות קרבית אחרת, אדוני המלך. אני רואה צון כמו שאדוני רואה. ופעם אחת, אני ראיתי את הצון, ופתאום הגיע אריה. נכון שזה סיפור יפה? ואני עשיתי וואו והוא הלך. ואחר כך הגיע דוב, ככה הוא מספר. וגם את הארי, וגם את הדוב ייקר עבדך. מסוים. במקום ששאול יגיד לו משהו כמו, וגם חרבונה, מה זה מעניין אותי הסיפור? אני פה סיפורים על צון עכשיו? שאול לוקח את השרביט והוא אומר לו, אדוני, אנהיג את העסק. מה קרה שם בכלל? אומר התוספות, דוד המלך לא בא להגיד שהוא הצליח לנצח דוב. דוד המלך בא להגיד דבר אחר לגמרי. כשאני רואה דוב ואריה, אני לא מאבד את הכוח. לי יש רוח השם. לי ברור שאני צריך ללכת להילחם גם באריה. קל וחומר בפלישתי הערל הזה. קל וחומר לא כי הוא פחות מאריה. קל וחומר כי אם בשביל להציל צון, האינסטינקט שלי מוביל אותי להילחם באריה, בשביל להציל את העם שלי,
האינסטינקט שלי לא יוביל אותי להילחם בזה?
מה ששובר את גוליאת זה רק דבר אחד. שהוא רואה פתאום את הקטן הזה בא אליו עם מקלות ואבנים.
הוא שואל אותו, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי?
ודוד מטעמי נימוס לא עונה לו, כן, הוא מפקד.
אבל זה מה שהוא עושה. והוא פועל בדיוק בכלים שבהם פועלים כמו שמגרשים כלב מצום.
כי זה מה שעם ישראל צריך עכשיו בעמק העילה. וצון השם וצונו של דוד ודוד הרואה מתחיל פה לפעול כמו רואה שלא יכול לראות כלב בא לאכול צון והוא לא מגיב גם אם יש לו רק מקל ואבנים.
ובין הדוקרב במצפה אצל יפתח לדוקרב אצל דוד עוברים הרבה הרבה תקופות.
כל המיסיונות האחרים שלא נובעים מלחזור אל רוח השם הפשוטה שלא מאפשרת לשום שקר לחלחל בתוכי. לא יכולים לא להביס את פלישתים ולא להביס את בני אמון, וכל זה מילא. בעיקר לא להחזיר לנו את רוח השם.
כי לפני כל הטרגדיה, יש קודם כל את הטרגדיה של איבוד האמון בצדקת הדרך שלך, בעצמך, באמת שלך. ורק כשזה מתרחש, מסתיים המסע ומתן, ויכולה להתנהל המלחמה אולי הגדולה ביותר בספר שופטים. בפחות מפסוק אחד. לעניות דעתי, כשיפתח אמר למלך בני עמון, ועתה הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, הוא לא הביא סתם דוגמה של בלק. זה די מעליב. אני תמיד חשבתי שזה משהו ציני. מלך בני עמון בטח רוצה להיות דומה לאוג מלך הבשן, לסיחון מלך חשבון. או לבלק בן ציפור שקורא לקוסם שיקלל. לא נעים. והם אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. יפתח אומר למלך בני עמון, אדוני, אתה עושה בדיוק את מה שבלק עשה. את אותו תרגיל אתה עושה. אתה גאון. אבל אני לא אתן לך את זה. בלק ניסה לעשות דבר אחד פשוט. לשחוק בישראל את הזהות שלהם. לשחוק את הזהות שלהם כלפי עצמם, כלפי עמם, כלפי ארצם. הרי מברכותיו של בלעם אתה למד מה היו כללותיו בליבו. איך הוא אמר לעם ישראל? לא, הוא לא ברך שיחיו לעדי עד, שאז הייתי מבין שהכללה היא ההפך. הוא ברך, הן עם לבדד ישכון. כלומר, מה הייתה הכללה? הן עם, חלילה, לא לבדד ישכון. שיישר קו לכל העמים. שישכח את זהותו. והכל ישכח. וברך את ארץ ישראל. מה טוב הוא הלך יעקב. יזל מים מדליו, זרעו במים רבים. כאוהלים נטע השם, כארזים עלי מים. אונקלוס מתרגם, זה הכל על הארץ. כנחלים ניטיו, כגנות עלי נהר. זאת אומרת, את מה הוא רוצה לקלל? את הקשר בין ישראל לארצו. הוא רצה שהרבה יהודים יגידו, אולי ארצי, אולי לא ארצי. בדיוק כמוך איתה. כשהוא נכשל בכללות, הוא עשה את זה בדרך השנייה שלו. הוא הציע לבלק להושיב זונות של בנות מואב ומדיין, ושיהיו הרבה הרבה ילדים יהודים שלא יודעים מי הוא אבא שלהם. כשזה יקרה, ניצחנו. אז מולך, אדוני מלך בני עמון, עומד אחד שלא גמר הרבה שנות ישיבה.
גורש בשנה ראשונה ללימודיו בבושת פנים. את הבעיות שלי עם המשפחה תשאיר לי, אני אפתור אחר כך. אבל יש לו בבטן כל כך הרבה פסוקים. ויש לו את כל ההיסטוריה שלו בפנים. ואף אחד לא יוכל לשחוק אצלו. את לא לקח ישראל את ארצו. את זה איש לא ייקח. אולי יפתח מלמד אותנו עוד לימוד גדול. אולי קל יותר לשחוק את זה דווקא מפני שאינך פשוט, אלא כל כך מורכב ומסורבן. אולי מה שחיפשו בני גלעד אצל יפתח הוא את מה שאנחנו כילדים היינו קוראים תמיד בסיפורי הילדים להבדיל יפתח המלוכלך. את החספוס הזה. קל יותר כנראה לגרד את הקליפות, כי יש פחות קליפות של בלוף. כי כנראה זה יותר אותנטי. לא נעים, אבל צריך לדעת. זאת הפרשה של יפתח. זאת הפרשה של חוקת ובלק. אבל הפרשה הזאת יש עוד חלק אחד חשוב. הפרשה הזאת מסתיימת בטרגדיה מאוד גדולה. היא מסתיימת בשתי טרגדיות. האחת לאומית, השנייה פרטית, וגם הפרטית היא לאומית מאוד. בת יפתח שיוצאת מדלת ביתו של יפתח. כי יפתח נדר נדר שמי שתיצא או ייצא מדלת ביתו ראשון הוא יעלה אותו עולה. מעמידה בפנינו דילמה מוסרית קשה מאוד. אנחנו יודעים בדיוק מה התשובה עליה. יש עליה רק תשובה אחת. אנחנו יודעים את התשובה עליה מספר בראשית. הדילמה היא האם המדינה, הממלכה, כובשת את הפרט, חונקת את הבת של יפתח, כי המלך נדר. זה מזכיר לחז"ל במדרש את עקדת יצחק, אבל בעיקר את המסקנה. דברים אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, אומרים חז"ל, לא ציוויתי על אברהם לשחוט את בנו. ולא עלתה על ליבי חלילה שיקריב יפתח את ליבו. אבל יפתח נדר נדר, והוא לא יודע איך לצאת ממנו. חז"ל במקור 2 מתארים כאן תיאור מופלא שיקרב אותנו מאוד מאוד אל יפתח. אל יפתח, אל מה שיש בו, אל מה שחסר בו, והייתי אומר משפט יותר חריף, אל מה שחסר בנו כדי שלא יהיה חסר בו. המדרש תנחומה במקור 2, נקרא רק את חלקו. כן את מוצא ביפתח הגלעדי, במדרש תנחומה דווקא בסוף ספר ויקרא בעניין ערכים ונדרים. כן את מוצא ביפתח הגלעדי מפני שלא היה, זה ביטוי מדהים, מפני שלא היה בן תורה. איבד את ביתו. יש משהו שבכל זאת היה חסר לו ברגע. פשוט, אמיתי, אותנטי, אדם צריך גם ללמוד לאבן את עצמו. מפני שלא היה בן תורה, איבד את ביתו. כאן מופיע דבר נורא. אי מתי? בשעה שנלחם עם בני עמון ונדר באותה שעה שנאמר וידר יפתח נדר והיה יוצא והיה להשם ועליתי עולה. באותה שעה היה עליו כעס מן הקדוש ברוך הוא. אמר, ופילי פלאות עכשיו המשפט, אילו יצא מביתו כלב או חזיר או גמל, היה מקריב אותו לפניי? אז הוא אומר, מה פתאום? זה תמה. אתה מבין את הפרדוקס? לכך זימן לו ביתו. כל כך למה? כדי שילמדו כל הנודרים הלכות נדרים וקונמות שלא לנהוג טעות בנדרים. אבל עכשיו העיקר, והנה ביתו יוצאת לקראתו, ויקר אותו אותה ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. הפסוקים כולם נמצאים במקור אחד, לא נחזור אליהם. והלא פנחס היה שם, והוא אומר, לא אוכל לשוב?
לא יודע אם פנחס פיזית היה שם, כי פנחס היה לפני 300 שנה. כי פנחס זה אחרי פרשת חוקת, זה שנת ה-40 של המדבר. פנחס הוא דמות. כהן גדול, ראש הסנהדרין, שיודע לקנא להשם כשצריך לקחת חרב, מול זמרי בן סלו או מול בלעם בן באור, ויודע לחזור להיות כהן גדול. והלו פנחס היה שם, והוא אומר לו, אוכל לשוב, אלא, צריך ללמוד את המדרש הזה, כל כך חשוב טוב בפנים. פנחס אמר, אני כהן גדול בן כהן גדול, ואיך אלך אצל עם הארץ? השאלה הייתה שאלה של כבוד. מי יבוא אל מי כדי להתיר את הנדר? להתיר את הנדר זה לא היה עסק מסובך, בכלל לא קשה. שואלים אותו פחות או יותר את השאלה, על דעת שזו ביתך, היית בחיים נודר, על דעת שזה אדם, על דעת שאתה עובר על איסור תורה, יש מיליון אפשרויות לשאול את השאלה, איך פותחים את הנדר. אבל פנחס אמר, אני כהן גדול בן כהן גדול, ואיך אלך אצל עם הארץ? ויפתח אמר, אני ראש שופטי ישראל, ראש הקצינים. זוכרים את התארים של הפסוקים הראשונים? אשפיל עצמי ואלך אצל אדיוט. במדרש רבה, בפרשת בחוקותיי, כתוב, במקום אני ראש שופטי ישראל, מילה יותר חשובה. מיד נבין למה היא חשובה. אני מלך. יפתח תפס את עצמו כמלך. עוד מעט נגיע לזה. זה לא לשלילה לך. עוד מעט נבין את המושג. וכאן השורה הקשה. מבין תרווי הון, הרידת ההיא עליבת מן על. מבין שניהם, תוך כדי שהם דנים מי יבוא אל מי כדי לנהל את התרת הנדרים הטקסית והמכובדת הזאת, הלכה העלובה הזאת מן העולם. ושניהם נתחייבו בדמי. זה העיקר. רק יפתח. פנחס נסתלקה ממנו רוח הקודש. יפתח נתפזרו עצמותיו, שכן כתיב בפסוק האחרון שם במקור אחד על יפתח, ויקבר בערי גלעד. כיוון שביקש לקרבה, חוזר המדרש לתאר את הרגע שבו יפתח מגיע הביתה, הייתה בוכה לפניו. אמרה לו ביתו, אבי, יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי? שמה כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שיהיו ישראל מקריבים לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם? אין כתיב בתורה אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהימה, מן הבהימה ולא מן בני אדם? אפשר לרדת על יפתח כמה שרוצים. הייתה לו בת אחת. אתם ראיתם את הדמות הזאת שגדלה אצל יפתח עם האנשים הריקים? מה היא בפסוקים במקרא עצמו? אמר לה, ביתי נדרתי, והיה היוצא אשר ייצא והעליתי הוא עולה. שם הכל הנודר יכולו שלא לשלם נדרו? הרב קוך מסביר את זה על פי הראשונים, במקור 6, אני לא אכנס לקרוא את זה בפנים, אני אומר על פה. הרב קוק אומר שיפתח מובן הרבה יותר מפנחס. יפתח אומר, אני מלך. הבאתי את הגרסה של אני מלך. יפתח אומר, חובתי כמלך להראות שמילה שיוצאת מפי הממלכה נשארת מילה. לכן פנחס היה חייב לבוא ולומר, אני לא נותן תוקף חוקי למילה שלך. ואז לא התבטלה המילה של המלך. פנחס צריך לבוא, לתרגם את זה למושגים שלנו, ולהכיר את יפתח, ולהכיר במיוחד שביפתח, ולהכיר בעוצמת האמת שיש ביפתח, למרות החספוס שלו, למרות שהוא נראה מאוד מאוד ריק, למרות שהוא לא יודע הרבה הרבה דברי תורה, אבל לדעת לגרד לו את הקליפות, ולהוציא ממנו את האמת הגדולה שדווקא הוא יכול לגלות, ולעדן אותה עם התורה של פנחס. הטרגדיה שמתרחשת בסוף ימי יפתח, זה שפנחס ויפתח, הרעיונות של פנחס ויפתח, לא מצליחים להיפגש. יפתח מוביל לרוח השם, שאף אחד מזקני גלעד ומראשי סנהדריה לא הצליח להוביל. אף תלמיד חכם בגלעד וביהודה ובבנימין לא הצליח להחזיר את רוח השם שיפתח הגלעדי גיבור החיל מארץ טוב הצליח להחזיר. השאלה היא מה עושים עם זה אחר כך. אם מבזבזים את זה, זה יוביל בהמשך למלחמה עם בני אפרים. אם יודעים להשתמש בזה, אולי ההמשך היה איך בפסוק אחד סיים יפתח גם את הבעיה עם הפלישתים כמו עם בני עמון. כי הוא אף פעם לא נקט בשיטה של לדבר קודם כל עם גלעד. יפתח הוא סיפור רוח השם האמיתית שיש בעם. הוא ההפטרה של פרשת חוקת, לפני שמה שמתגלה מעל כל דבר בפרשת חוקת, הוא רוח השם הזאת שיש בעם. אהרון מת, וענני הכבוד מסתלקים. מרים מתה, והבאר מסתלקת. משה חוטא במי מריבה. ההנהגה לא מתפקדת. העם גמר לקבר את מיטב מחטא המרגלים 40 שנה. הוא על מפתן הכניסה לארץ, ובעצם היה מאוד טבעי שיהיה פה ייאוש. המסע ומתן הדיפלומטי עם אדום נכשל, היום למדנו שהיה גם עם מואב נכשל, עם סיחון נכשל ומתחילות מלחמות, ארנון, מואב, סיחון, חשבון. ופתאום העם הזה מגלה את העוצמות שלו. רק מגרדים לו את הקליפה. ופתאום 40 שנה אחרי שירת הים, שוב עומד העם הזה ושר את שירת הבאר. אז ישיר ישראל עלי באר אין לה. הבאר שמשה ואהרון לא הצליחו לדבר אליה. והעם מצליח לרומם את כוחו הגדול. פרשת חוקת היא הפרשה שמגלה שיכולה רוח השם להישחק בכל מיני מסדרונות. אבל היא טבעית בעם הזה, וככל שילכו לבסיס הפשוט והאמיתי יותר, היא תתגלה שם. ואולי דווקא ברגעים הקשים. ואז באה הפרשה של יפתח. הפרשה של יפתח שעומדת בין חוקת לבלק. ואומרת זה בדיוק מה שבלעם הבין. העם הזה שהחזיר לעצמו את רוח השם במלחמות מול סיחון ואוג. צריך פשוט לנטרל את הרוח מחדש. איך מנטרלים את הרוח? שיטת בלעם ידועה. היא כל הפרשה שלנו השנה. זה הסיפור של ותהי עליו רוח השם. וזה הסיפור שאילו היה מסתיים בשילוב של יפתח ופנחס, שמצליחים להיפגש, היה יכול להסתיים ברובד הרבה הרבה יותר עמוק וקרוב לאותו המקום שהוא היה יכול להסתיים. ערב טוב.